וביארת הערה מקרבך, מנדי. אתה יודע שאף אחד מאיתנו לא רוצה לקום בבוקר ולהתעסק בנושאים האלה. אנחנו אוהבים ומעדיפים להתעסק ביורצייטים, להתעסק בבעלתניה, להתעסק בסיפורים שעל סדר היום. אפילו פוליטיקה, לא הסיפורים האלה. בטח לא אדם שאנחנו מכירים אותו, בטח לא אדם שהיה עולה כאן, במנדי ביטן. תחקיר הארץ, שעליו חתומים אהרון רבינוביץ' ושירה אלק, ביום שישי. מפרסם שלוש עדויות חמורות מאוד נגד הסופר החרדי המצליח, איש הממסד החרדי חיים ולדר. עדויות קשות, אנחנו תכף נשמע את הסיפור המלא. נאמר שיש לנו גם את תגובתו של חיים ולדר לתוכנית, וגם אחר כך אנחנו נשוחח עם רב, שייתן גם את המסגרת, אתה יודע, רב שמתעסק בפגיעות מיניות, את המסגרת גם התורנית שבה צריך להסתכל על הדברים האלה, וגם את הבעיה שבה יש אנשים בעלי סמכות בעולם החרדי, שמשתמשים בכוחם כדי לפגוע או כדי להשתיק. אני רוצה להגיד בוקר טוב, שלום, לאהרון רבינוביץ'.
בוקר טוב מנדי, בוקר טוב אלי.
אהרון, פרטי הסיפור שאתם מפרסמים, בבקשה.
כן, אז חיים ולדר, אני חושב זה שם באמת שמוכר, אני מקווה לכל מאזין שלכם, ספר החרדי המצליח ביותר, נחשב לאיש חינוך מוביל, מטפל בנוער בסיכון, זוכה פרס ראש הממשלה וכו' וכו', מקושר לכל הצמרת והאליטה התקשורתית, הרבנית, הפוליטית וכו' וכו'. אני חושב כמוכם, גם אני כמובן, גדלתי על הספרים שלו, מכיר את חלקם בעל פה. והסיפור שאנחנו מביאים הוא סיפור שאני ושיראל קבדנו עליו בחודשים האחרונים, ולפי מה שאנחנו מגלים, מה שאנחנו מפרסמים בסוף השבוע, אנחנו מפרסמים שלוש עדויות של נשים שמספרות איך לפני כ-20 שנה ולדר תקף אותן מינית. אנחנו מדברים על סיפור של ילדה בת 12 וחצי כאשר המעשים החלו, ואיתה הוא, אותה הוא תקף במשך 3 שנים. אנחנו מדברים על סיפור של נערה בת 15, שאותה הוא תקף במשך כחצי שנה, ועל סיפור של אישה כבת 20 שהגיעה אליו לטיפול, לייעוץ. היא הייתה אישה נשואה, אימא לילד קטן, ומגיעה אליו לייעוץ, ושם הוא מנצל את החולשה שלה, וגם אותה תוקף מינית, מנצל מינית.
מעשים חמורים ונוראים, אהרון, שאין הדעת סובלתן ואין האוזן. אתה יכול להכניס אותנו קצת לאיך הדברים האלה מתנהלים, איך תלונה מגיעה אליך, איך אתם כעיתונאים יכולים לטפל, לברור, להעמיד את הסיפור על דיוקו, וגם לקבל את ההחלטה שהיא החלטה מאוד מאוד משמעותית לפרסם.
כן, אז אני אסביר קודם כל איך עובד תחקיר מאחורי הקלעים, ובאמת יש פה אחריות מאוד 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 גדולה לכתפיים שלנו כעיתונאים, כי אנחנו מבינים שכאשר אנחנו מפרסמים את זה, בהרבה מאוד מובנים אנחנו חורצים את דינו, ובאמת יש לנו אחריות מאוד גדולה, לכן אנחנו עושים את כל הבדיקות האפשריות, בשביל להבין שמה שאנחנו מפרסמים, כמובן, מוצלה ובדוק ומאומת ב-100%, לא בפחות מ-100%, זאת אומרת, זה חייב להיות 100% עד הסוף. אז אני אסביר. קודם כל, השם של חיים ולדר הגיע מיד לאחר התפוצצות הפרשה של יהודה משי זהב. השם שלו הגיע ביחד עם שמות נוספים של אנשים מוכרים בציבור החרדי שהגיעו אלינו על כך שהם בעצם תוקפים מינית, אבל השם שעלה בצורה הכי מובהקת מאין ספור מקורות ומאין ספור כיוונים היה השם של חיים ולדר. זאת אומרת, זה היה ברור שיש פה אשן מאוד גדול.
זאת אומרת, אתה אומר במובן מסוים אפילו יותר משלושת העדויות שהתפרסמו בסופו של דבר. בשלב הראשוני אתה אומר אתה מוצף בהרבה יותר.
לא, תכף אני אגיע למה הגענו בסוף. באותו שלב אנחנו נורים בעצם על אומרים לנו מה עם חיים ולדר, זה פחות או יותר. אנחנו מנסים להתחיל לבדוק, ובגדול אנחנו מגיעים לשמועות, שמועות זה אומר, כלי שני, שמעתי ממישהו שסיפר שם וכו' וכו', דברים מהסוג הזה. ובהתחלה אנחנו אפילו חושבים, אפילו לרדת מזה, זאת אומרת, זה היה נראה לנו כאילו, אוקיי, אין פה שום דבר מאחורי הדברים. אבל אז אנחנו בעצם מגלים את הסיפור הראשון, ואנחנו מבינים שכן, בוודאות, חיים ולדר תקף מינית. ואז אנחנו ממשיכים על החופרים ומגיעים לעוד עדות, ועוד עדות, ועוד עדות, ועוד ועוד ועוד, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים, זאת אומרת, כיום אנחנו מעבר לשלוש עדויות שפרסמנו, יש לנו למעלה, בוא נאמר, בין 10 ל-20 עדויות נוספות, אוקיי? שאנחנו מכירים את הפרטים, אנחנו יודעים מתי, מי, כמה ולמה וכו', רק שהמתלוננים חוששים לדבר. חלק מהעדויות מדברות כולל על ילדים, כלומר בנים שהותקפו מינית על ידו. אני מדבר על ילדים בני 9, ילדים בני 12, נערים בני 15, נערות בגיל הזה, ועוד ועוד. מעבר לכל מיני מגעים מיניים אחרים שהוא קיים עם נשים בירות בהסכמה, שזה כמובן אנחנו נכנסים לזה, כי זה לא עניין שלנו.
אלא אם כן זה קרה במפגש במסגרת טיפול או ייעוץ.
כן, כמובן, כמובן. אני מדבר על מעבר הדברים האלה. מבחינה חרדית, כאילו זה עכשיו בעייתי, אנחנו כמובן לא מתעסקים עם זה. ובסופו של דבר אנחנו מצליחים לצאת עם השלוש עדויות האלה.
עכשיו רגע, אני רוצה לשאול, גם העדויות הללו הרי מתפרסמות בעילום שם, אז כשאתה אומר שאחרות לא מוכנות לדבר, זה אומר לא מוכנות לפרסם את העדות שלהם גם בעילום שם?
נכון, הפחד הוא פחד מאוד מאוד גדול, זאת אומרת החשש הוא ש...
כי רק נאמר, כשמישהי מדברת עם כתב ומוכנה שהעדות שלה תתפרסם גם אם זה בעילום שם, היא יודעת שאם העיתון היא תבא דיבה, היא כן תצטרך להעיד, או לפחות להביא הקלטות. זאת אומרת, יש נכון. פה סכנה בחשיפה.
נכון, אבל אז, קודם כל נתחיל ככה. הסכנה בחשיפה, כאשר אתה מגיע לעיתון, היא מינורית עד כמעט בלתי קיימת. ברור שהיא קיימת, אבל זה מאוד מאוד מינורי, מכיוון ששוב, כאשר אנחנו יוצאים לדבר...
לא, אבל נגיד בבקשת התגובה מוולדר, הוא כן יודע את השם, לא?
בוודאי שהוא לא יודע את השם.
לא יודע את השם, אהה.
בוודאי שהוא לא יודע את השם. אנחנו בשום פנים, בוא נאמר ככה, התפקיד הראשון שלי בסיפורים מהסוג הזה, לפני שאני מפרסם את הסיפור, זה קודם כל לשמור על הנפגעים והנפגעות. זה הדבר הראשון, זאת אומרת, זה לפני הסיפור. אם אני מגיע למצב שבו אני מבין שאני לא יכול לשמור על הנפגע או הנפגעת, אז פשוט לא יהיה סיפור. התפקיד הראשי שלי זה בעצם להגיד לנפגע, תקשיב. אתה יכול לבוא ולספר לי את הסיפור, אני אהיה המגן, זאת אומרת, השם שלי יהיה בחוץ במקום שהשם שלך יהיה בחוץ.
כן.
אם אני לא מצליח להגיע למצב כזה, זאת אומרת שאני לא יכול להגן עליו, הסיפור פשוט לא יתפרסם.
כן. אני רוצה שתספר לי קצת על התהליך שבו היועץ המשפטי של העיתון, וכל מחלקה משפטית של כל עיתון, מעבירים אתכם, העיתונאים שמפרסמים את התחקיר, עד לאישור הפרסום.
כן. אז קודם כל זה מתחיל עוד הרבה לפני היועץ המשפטי. זאת אומרת, יש... עורכים מעליי, כמובן, שהם עוברים על הטקסט ויש להם שאלות. ויש כמובן את העורך האחראי, ראש דסק החדשות של עיתון הארץ, שהוא שואל לך שאלות. רגע, פה זה לא מסתדר, הנקודה הזאת לא מספיק חזקה, לא הצלחת להצליב את הנקודה הזאת וכו' וכו', אתה עובר מסע איסורים כבר שם, אוקיי? זה הרבה עוד לפני הייעוץ המשפטי. וכמובן, אחר כך זה עובר לייעוץ המשפטי, שעל כל מילה, אבל ממש על כל מילה וכל פסיק, שואל שאלות וחייב לקבל תשובות. ואם הוא לא מקבל תשובות שמספקות אותו, המילה הזאת יצא החוצה, או המשפט הזה יצא החוצה. ממש בצורה הזאת. זאת אומרת, בסוף מה שיוצא, ולפעמים גם מוציאים חלק מהדברים, כי זה לא מספיק מהודק עד הסוף, ומה שיוצא בסוף זה משהו שאנחנו מצליחים להדק אותו למובן כזה, שעל כל מילה אנחנו יכולים לעמוד ולהגיד בבית משפט, איך הגענו למילה הזאת, ואיך הצלרנו את המילה הזאת, ואיך אימתנו כל טענה שקיימת בכתבה. אוקיי, אז למשל בכתבה הזאת,
כן.
נניח, דבר ראשון, אתה יודע, מדברים על עלילה. אני אמרתי כמובן בצחוק, הלוואי שהיו אנשים עם אינטרסים שהיו מנסים לעשות לך עם ולדר רע, כי אז העבודה שלי הייתה הרבה יותר קלה. אבל ברצינות, אני יודע איך אני מגיע לנפגעים, אוקיי, במקרה הזה לנפגעות. אם דובר בעלילה, לכאורה הייתי אמור לקבל אני את המידע, זאת אומרת, הם היו צריכים לבוא אליי. אני לא הייתי צריך לעבוד חודשים ולהגיע כן. אליהם ולנסות לשכנע אותם וכו' וכו'. זה לא מהלך פשוט, זה לא שהם מיד אומרים לי, כן, בוא, אנחנו עכשיו כן. מפרסמים, ובוא ננקום באיש הזה או משהו כזה.
כן.
אני יכול להגיד אפילו שאחת הנפגעות אמרה לי, אני לא שונאת אותו, זאת אומרת, אני לא, אני אמביוולנית לחלוטין כלפיו. הוא לא, הוא מבחינתי כקליפת השום, זאת אומרת, אין לי כלפיו שום שנאה. זה כמובן עניינים מורכבים פסיכולוגיים של, שיש עוד לדבר עליהם, אבל כן. זה הרעיון.
כן.
וכמובן אחר כך, כאשר מישהו מספר סיפור, אז יורדים איתו לפרטי פרטים, אוקיי? ואז כל פרט יש להיות מוצלב. אם נניח הוא טוען שבשנה X הוא היה במקום זה וזה, והוא היה גר שם ושם, אתה צריך להצליב את זה. אם הוא מספר שלפני 10 שנים הוא סיפר את זה לחבר שלו.
אתה צריך לבדוק עם החבר שאכן הוא שמע את זה לא היום, אלא לפני 10 שנים.
הוא אכן שמע את זה לפני 10 שנים, וזה כמובן מעיין את כל הנושא
של העלילה. ורואים בכתבה באמת שלפחות על שני סיפורים, אני חושב שאתם רואים, אישרנו עם אנשים ששמעו את הפרטים לפני שנים כבר.
יותר מזה, יותר מזה. אחת הנפגעות למשל, לפני כך וכך שנים, הגיעה לטיפול. ושם היא כמובן פותחת את סיפור חייה ומנסה לטפל בעצמה.
אז המטפל דאז מאשר את הדברים.
מטפלת מאשר. זאת אומרת, אם לכאורה, כאילו כטענתם, שמדובר בעלילה, אז מה, מתכננים את העלילה הזאת במשך 20 שנה, מבשלים אותה ומספרים אותה למטפלים ולחברים וכו' וכו', ושומרים על שתיקה, כן? זה לא שהם מנסים ללכת וכאילו להרוס את חייה. ואז אתה בודק ומצליב שוב, וכל נקודה בסיפור וכל... זה צריכה לעבור הצלבה נוספת מקרובי משפחה שסיפרו להם ומחברים ומה מטפל וכו' וכו', ואתה גם בסוף, בסוף, בסוף יש גם התרשמות. זאת אומרת, אתה יושב מול נפגע או נפגעת, אתה צריך להתרשם מהקוהרנטיות שבסיפור, האם הוא יותר, הגרסה שלו יותר מדי מדויקת, אמינות ברמה שאתה מדבר עם מישהו, אתה יכול במובן מסוים, כמובן אני שאני עושה את זה המון שנים, אתה יכול לבדוק בן אדם כמה הוא אמין.
כן.
אבל כמובן זה לא
מספיק,
ולכן צריך...
לא, צריך גם לומר מעבר שא', שלושה מתלוננות, שלוש מתלוננות עם הצלבות כאלה, זה כמובן כבר קייס מחובר בפני עצמו, אבל אני גם בטוח שהעובדה שאצלכם נמצאים עוד בין 10-20 מקרים, זה גם...
מחזקת אותנו.
זה מחזק, כן.
בבקשה שזה מחזק אותנו, אני מצפת, כן.
אהרון, אני רוצה, אתה יודע, מאז סוף השבוע אנחנו יודעים לכל מיני סוגים של תגובות מצד... חיים ולדר ותומכיו, ששוב, אני רוצה להגיד מילה על העניין הזה. זה הגיוני מאוד שבציבור החרדי, שחיים ולדר זה דמות, זה לא יהודה משיזה ולא אחרים, זה אדם שהוא משמעותי לרבים רבים מאיתנו, גם הספרים שלו וגם מי שהוא. זה הגיוני שקשה להקל את זה, וזה הגיוני שלוקח זמן להבין את הדבר הזה. זה גם משהו שמתאפשר היום, ויכול להיות שבעבר הוא לא היה מתאפשר. זה לא הגיוני חס וחלילה לא להפנות האשמות או שקרים כלפיך, ובטח ובטח שלא כלפי המתלוננות, אבל אנחנו יודעים לדברים האלה, אתה יודע, ביום שישי אומרים אנשים מטעמו, שיש לך עניין אישית עם חיים ולדר.
כן. אין לי מושג, באמת שאני לא... זו טענה ששמעתי לראשונה אחרי פרסום הכתבה, שלכאורה, לפני כמה שבועות, ככה אני שומע בטענות בטוויטר ובפייסבוק, שחיים ולדר גרם לפיתוריו של אבי מיתד נאמן. קודם כל, שוב, לא ידעתי את זה עד לרגע זה, זאת אומרת, עד רגע שסיפרו לי את זה, זה אחד. שניים, כמובן שאבא שלי לא מוכר מיתד נאמן. בשבוע שעבר אני חושב שהוא כתב כמה וכמה ידיעות ביתד נאמן, ואם אני אותו, אני חושב שלפני כמה חודשים הוא גם הזמין את אבי לחתונת ביתו, אני לא הצלחתי להבין כי הוא מאיפה הפייק הזה יצא, אבל אני מבין שיש כל מיני אנשים פה עם אינטרסים שצריכים להסיט את האש מכיוון מסוים ומנסים להעביר את זה דרכי. אגב, אני מוכרח לומר, לפני שיצאתי לכתבה הזאת ולתחקיר הזה, אני די הבנתי שזה ינסו לעשות כל מיני מהלכים מהסוג הזה, אוקיי, ואני מוכרח לומר שביקשתי את רשות אבי לעשות את זה, ואמרתי לו, תקשיב, אתה הולך לשלם מחיר, וגם אני אשלם מחיר. אמר לי, אהרון, בכל הכוח, נותן לך גיבוי מלא, תעשה את מה שצריך לעשות.
יישר כוח, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, הם מנופפים, זה גם התחיל ביום שישי וגם אתמול, מנופפים גם בתגובתו של ולדר, שתכף נקרא, מנופפים בבדיקת פוליגרף, הם אומרים לקראת פרסום הכתבה, עורך דינו של ולדר, המליץ לו ללכת לבדיקת פוליגרף, ושם הוא נמצא דובר אמת, סביב שלוש נקודות שעלו בפוליגרף, אתה מכיר את בדיקת הפוליגרף הזו?
כן. כן, אז באמת ביום שלפני פרסום התחקיר הם שלחו לנו בדיקת פוליגרף שעבר ולדר, ובאו לכאורה, לא לכאורה, יצא דובר אמת, זה החוות דעת שהם הציגו. אני אומר כך, תראה, פוליגרף זה דבר שהוא מאוד טריקי ולא לחינם, הוא לא קביל בבית משפט, מכיוון שיש המון המון מניפולציות שאפשר לעשות על בדיקת פוליגרף, בוודאי כאשר בדיקת פוליגרף מוזמנת מטעם עצמך, ולא ברור בדיוק מה היה ההליך ש... שבוצע לפני כן, ומה היו השאלות, וכו' וכו'. אז בוא נאמר, על פוליגרף זה לא הייתי מסתמך. ולכן, כאילו, הבדיקת פוליגרף מבחינתי אין לה שום משקל.
כן, אפשר לראות, אתה יודע, גם בשאלות...
אין לה שום משקל, אין לה שום משקל.
גם בשאלות שהוצגו לפוליגרף, אפשר לראות את המניפולציה, אפשר לזהות. למשל, אחת השאלות שם, האם אי פעם חתמת על הסכם שתיקה שמונעת מנפגעת לפרסם את טענותיה, אז שים לב שהשאלה מתמקדת בחתימה, למרות שתמיד מישהו עומד מאחורי הסכם שתיקה, הוא לא חתום. השאלה צריכה להיות האם קיים הסכם שתיקה, לאו דווקא האם חתום, או האם אי פעם טיפלת בילדה, נערה או אישה כלשהי, והוא עונה לא, אבל מה לגבי פגישות ייעוץ? או השתתפות בהדרכות מסוימות? אותו דבר גם לגבי שאלות אחרות, ואנחנו לא ניכנס, שוב, בדיקת פוליגרף שמוזמנת על ידי האדם וקורית בתנאים שלו, היא באמת לא ראיות. טוב, מה התגובות שאתה מקבל מאז פרסום התחקיר?
תראה, האמת שדי צפינו מראש שהפעם זה יהיה הרבה יותר קשה מיהודה משיזר, מכיוון שבאמת חיים ולדר הוא הדמות, באמת איש כל כך מוערך, כל כך מוערץ בציבור החרדי, על ידי גדולי הרבנים וכו' וכו'. אתם יודעים, הרבנים הרי היו שולחים אליו לייעוץ ולטיפול נערים ונערות מתמודדים וכו' וכו'. באמת, הבן אדם כל כך אהוב, אנחנו ידענו שהפעם זה יהיה קשה לעיכול, יהיה קשה מאוד לעיכול, ויהיו הרבה אנשים שיגנו עליו, ואנחנו גם אפילו צופים, אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אנחנו צופים, שעוד יהיו כל מיני אישי ציבור, אי אלו ואחרים, שעוד ייצאו בהודעות תמיכה בו וכו' וכו'. אנחנו תיארנו את כל זה, וידענו שזה מה שיקרה עוד לפני שיצאנו לתחקיר הזה. וזה די מובן ברמה הפסיכולוגית, אני מוכרח לומר, כי באמת קשה לאנשים להתמודד עם דבר מהסוג הזה, ויותר קל פשוט להגיד, זה לא היה. ואז אין צורך להתמודד עם כל מיני, עם כל מיני שאלות של אמון בבני אדם, של אמון בקדוש ברוך הוא ודברים מהסוג הזה, זה באמת באמת קשה. אז אנחנו מבינים את זה. אין לי טענה כלפי אף אחד על ה... זה, אני הייתי רק, אתה יודע, טיפה מצפה, כי בסוף כשאנחנו מדברים, לידינו, בסביבה שלנו נמצאים עוד נפגעים ונפגעות. כמובן, לאו דווקא של ולדר, של אנשים אחרים. והם רואים איך הסביבה מקבלת את הטענות, ואיך מתייחסים לחלקם, כמובן, מתייחסים בזלזול ובחוסר אמון לנפגעים ולנפגעות. ואז הם יושבים שם בצד, והם פשוט, מה שנקרא, נרצחים שוב, הנפש שלהם נרצחת שוב. וזה הדבר שקשה לי באמת בתגובות האלה. אבל זה בסדר, עזוב, זה לא הצפור, הבנתי את הקושי. אבל אנשים מסביב, אתם צריכים להבין שאתם יושבים בשולחן שבת, או עם חברים, או סתם ברחוב, מה שזה לא יהיה, ומדברים על הנושא הזה. צריך להבין שכמעט בכל חבורה כזאת נמצא נפגע או נפגעת, והם שומעים את חוסר האמון, וזה דבר שדוקר ושוב רוצח את הנפש של אותו, של אותו נפגע או נפגעת.
ואתם אף פעם לא יודעים, זה הדבר שכואב לי באמת. מי בסביבה שלכם הוא נפגע, ומי חי בחייו ובגופו הטראומה הזו קיימת. אהרון רבינוביץ', עיתון הארץ, תחקיר יחד עם שירה אלק. תודה ששוחחת איתנו, יישר כוח על העבודה הזו. לא פשוטה, בוקר טוב.
בוקר טוב, יום טוב.
ואנחנו רוצים אחרי ייעוץ משפטי להקריא את תגובת חיים ולדר לדברים, לאייטם ששודר. כך, מדובר בעלילת דם של ממש ובסיפור דמיוני לחלוטין, הכולל תיאורים הזויים שמעולם לא התקיימו במציאות. מיד עם הפנייה של עיתון הארץ בשאילתה על האירועים המתוארים בכתבה, הופנה חיים על ידי עורכי דינו למכון פוליגרף ידוע, ונשאל את השאלות הבאות שנוסחו על ידי המכון על פי השאילתה לפרטיה. האם אי פעם קיימת יחסי מין עם מישהי מתחת לגיל 16? האם אי פעם טיפלת בילדה, נערה או אישה כלשהי? האם אי פעם חתמת על הסכם שתיקה שמונע מנפגעת לפרסם את טענותיה? על כל השאלות האלה השיב חיים ולדר בשלילה, ונמצא דובר אמת. עורכי דינו פנו לעיתון הארץ והציגו בפניהם מבעוד מועד את תוצאות הפוליגרף החד משמעיות, שלא מותירות מקום לספק שגרסתו של חיים ולדר היא גרסת אמת שאין בלתה ואין לו דבר להסתיר. עורכי הדין ביקשו חזור ובקש מעיתון הארץ להעמיק חקר בטענות השקריות, אבל למרבה הפתעה התגלה כי דווקא עיתון מרכזי ובעל מוניטין בחר לפרסם עדויות כזב ובדוטות מפי השמועה על אירועים מוכחשים שכאמור מעולם לא התרחשו. לעומת זאת, תוגש תביעת דיבה ולשון הרע כנגד עיתון הארץ למיצוי זכויותיו של חיים בעטייה של הפגיעה בשמו הטוב ובמוניטין שצבר בעמל עד כה, על כל המשתמע מכך. עובדה מדהימה היא שהעיתון בחר במודע שלא לשלוח את הדמויות לבדיקת פוליגרף, בייחוד לאחר שקיבלו את תוצאות בדיקתו של חיים ולדר, והכל כך נראה על מנת שלא לסכל את פרסום הכתבה. אין תליה ואין מוריה או כל שם אחר, בדוי אחר, והכל סיפור שהומצא תוך שנתפר באופן גס ורשלני, שכן בידינו ראיות מוצקות להפריך מעיקרן את העובדות המתוארות, ואולם בהצעת עורכי הדין ידיו של חיים ולדר כבולות בשלב זה מלהציגן. מזה שנים ארוכות שגורמים מסוימים מנסים בכל דרך להפליל את ולדר, כך שלפני שנים הוגשה תלונה על ידי אותה דינה אשר נסגרה מיד לאחר שנפתחה, וכעת זהו ניסיון נוסף למחזר את הדברים. בהמשך נעשו ניסיונות נוספים לסחיטתו של ולדר בהקשר לאותה תלונה, אולם הוא עמד על האמת ולא נכנע לניסיונות נועלים אלה. בידינו ראיות מטעמם של אותם מקורבים לאותה דינה אשר מוכיחות מעל לכל ספיק שמדובר בטענות שקריות ובתלונות שווא. אני מדלג את החלקים שבהם, שעסוקים בהשמצת המתלוננות, הם לא רלוונטיים לתגובה, ואנחנו כמובן לא ניתן יד לזה. התגובה מסתיימת ואומרת, חיים עובר בימים אלו רגעים קשים מנסור, הוא מבקש לומר כי התגובות החמות שהוא מקבל מחזקות אותו ואת משפחתו, והוא מבקש לומר, למי ששואל איך אני עומד בשם מגנורה שכזה במשך חצי שנה, התשובה היא פשוטה, לפני שנתיים איבדתי את בני בחורי צביקי, אחרי כאב כזה אין שום דבר בעולם שיכול להיות כואב יותר. אני רק יכול להגיד כמה דברים. קודם כל, אהרון רבינוביץ' התייחס בהרחבה לעניין הפוליגרף, וגם התייחסות של פרשנים אחרים. הפוליגרף לא נוגע בלב ליבם של הטענות, וכמובן פוליגרף שמוזמן על ידי האדם ונעשה בתנאיו שלו, הוא ראיה מפוקפקת. נאמר שאני הכרתי גם את צביקי, וגם אנשים אחרים בסביבתי הכירו אותו טוב מאוד, חבל לשרבב את שמו של צביקי ולדר, נער וצעיר, תם וישר, איש נפלא מאוד לתוך הפרשה הזו, חבל, השימוש הזה הוא כואב ופסול. אנחנו ממשיכים בנושא הזה ואומרים שלום לרב יחיאל קסל.
בוקר טוב, שלום וברכה.
רב כפר הנוער זוהרים. כבוד הרב, סיפור כזה, שוב אדם בעל עוצמה וכוח בחברה החרדית, על פי החשד מנצל את כוחו, אבל זה זורק אותנו לכל המציאות החיים הלא פשוטה הזו, שבה יש אנשים חזקים, יש אנשים עם כוח ביד, שהם גם משתמשים בכוחם כדי לפגוע, אבל גם אחר כך להשתיק וליצור לעצמם איזושהי רשת גיבוי.
זה סיפור עצוב ומטלטל. אני שומע מהרבה נפגעים ואחרים, גם כאלה שלא נפגעים. אני רוצה להגיד במאמר מוסגר, אני במקרה יודע כמה זמן, כמה חודשים רבים עוברים, עבדו על התחקיר על זה, ואנשים צריכים לדעת, עיתון מכובד כמו עיתון הארץ, יכול להיות שיש לי דעות שונות ואחרות על העיתון, אבל לא היה מרשה לעצמו לפרסם כזו כתבה אם הוא לא היה לו ייעוץ משפטי ברור שהוא יוכל לעמוד בתביעת דיבה, ודי לחכימה בעניין הזה. הסיפור הוא עצוב, כי אנחנו צריכים להבין, זה פגיעה מינית, אבל המשחק הוא משחק שליטה. האנשים הללו פשוט מוצאים את יכולתם לשלוט באנשים בדרך הזו, וזה סיפור כואב, כי לא מדובר פה לא על איש חסד ולא על איש צדקה, לא שאני מזלזל בחסד ובצדקה שהוא עשה. אני מתכוון לומר, מדובר פה במישהו שהרבה אנשים ראו בו כמטפל, וזה שבירת אמון של מטופלים רבים, של אנשים רבים שלא יודעים, אז למי נפנה פנה אל האחד ואמר לי, על מי אנחנו יכולים לסמוך?
באמת על מי, כבוד הרב?
אני חושב דבר ראשון, באמת שהמסקנה העולם מכל הסיפורים האלה צריכה להיות שלא הולכים למישהו שאינו תעודת טיפול מסודרת, שהוא מחויב לאיזשהו חוק אתי כזה ואחר. ולא כל בן אדם שיודע לדבר יפה, ואני כולל את עצמי בעניין הזה, לא כל בן אדם שיודע לדבר יפה ומסוגל לדבר, הוא באמת יכול להיות מטפל. אבל הדבר השני, צריך לשים לב בין השורות, האם הבן אדם דורסן, האם הבן אדם דואג לעצמו, לפאר את שמו, את כבודו, ואני לא מדבר לגופו של עניין, אני מדבר באופן כללי, או באמת באמת הוא דואג למטופל.
כן. זה לא פשוט בכלל. הרב, יש איזו תחושה, אבל ואני פה קצת מדבר בעיניים של תקווה, למרות שקשה מאוד לדבר במבט אופטימי עם פרסומים כאלה, יש תחושה של אחשר דורי, שמשהו עכשיו בציבור החרדי, משהו יכול להתעורר אצלנו, בציבור שלנו, שבעבר היה קשה, לפני 5 או 10 שנים, דבר כזה לא יכול להתפרסם, והיום הוא יכול להתפרסם, ואנחנו רואים שלצד אנשים שמסרבים להאמין, יש הרבה הרבה מאוד אנשים שאומרים, שמאמינים ושנותנים גיבוי למתלוננות.
תראה, הקושי להאמין הוא מאוד מאוד ברור. זה שבירת כל המוסכמות, זה כאב בלתי נתפס. אני יכול להגיד לך שבשבוע שעבר דיברתי עם אחד מגדולי ישראל, אני לא מגזים, אחד מגדולי ישראל, מגדולי הפוסקים בדור, והוא אמר לי, תרשה לי הרב קסל, אני מבקש ממך, תרשה לי עוד לתת תקווה שהסיפור הזה יתברר כלא נכון. והוא אמר את זה עם כאב מאוד גדול בעיניים, ואני הבנתי לליבו, כי הסיפור הזה באמת עצוב וכואב מאוד. ועדיין, אני אומר, אנחנו, אין לנו ברירה. אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו רוצים לחיות בעולם ישר וטוב, אנחנו לא יכולים לחסות על פשעים. לא יכול להיות מצב שבגלל האורך של הזקן, או הדמות הידועה, או כל משהו אחר, בגלל זה נחסה על פשע, ונגיד לא היה ולא נברא, כשיש כל כך הרבה אנשים נפגעים. ואני רוצה לומר פה משהו שהוא מאוד מאוד כואב. דיברנו על זה בעבר, אלי. אני אומר את זה בכאב גדול. אנחנו מתעסקים, הסיפור היה, לא היה, נכון, לא נכון, אבל אנחנו שוכחים את הנפגעים והנפגעות שיושבים בבית ומשלמים מחירים יקרים. אני רוצה להגיד לך בכנות ובגילוי לב גדול, ביום שישי נסעתי עם הבת שלי ברכב, התקשר יהודי ושאל אותי מה דעתי, מה אני חושב, ונסתיימה השיחה והבת שלי אומרת לי, אבא, אנשים לא יודעים מה זה להיות נפגע, מה משלם את אשתו של הנפגע, מה משלמים הילדים של הנפגע. אמרתי לביתי, תגידי, את שילמת מחיר? אז היא אומרת לי, אבא, אתה לא אותו בן אדם מאז שחשפת את הסיפור שלך. אתה אדם אחר. 16 שנה אני גדלתי לצידו של אבא שלא יכל להסתכל לי בעיניים ולא היה מסוגל להביע רגשות. חייתי עם אבא נכה ועדיין זה לא מושלם. זה כאב לב מטורף.
רב יחיאל, דברים כדורבנות, כמו תמיד. רב יחיאל קסל, רב כפר הנוער זוהרים. תודה רבה, כבוד הרב, על הדברים הללו.
בשורות טובות, ושנדבר על דברים טובים בעזרת השם.
בעזרת השם. תודה.
כל טוב.
בוקר טוב.